שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט פנס הרחוב, הפודקאסט ששם זרקור על סוגיות ומושגים בעירוניות מתקדמת. אני עודד שטיינברגר מחברת יפה נוף, התאגיד העירוני של עיריית חיפה, והפעם נערך בבירת הצפון את שמוליק דודאי, מנכ"ל החברה הכלכלית של משגב ומנכ"ל אזור התעשייה תרדיון ומנהל פיתוח עסקי של המועצה האזורית משגב. כמה טייטלים, וואי וואי וואי. איש העמק עם רזומה מפואר בעשייה חברתית ו הרבה להסתובב במרחב שבין העסקי לציבורי. במשך 30 שנה עוסק שמוליק בפיתוח יישובים במרחב הכפרי, הוא אפילו הקים שני יישובים, את שמשית ואשכולות. שימש במשך שנים כיועץ בוועדת הקרקעות של המרכז השלטון האזורי. אז למעשה היום עכבר העיר פוגש את עכבר הכפר. אז שמוליק, שלום, תודה רבה שבאת.
שלום עודד, שלום לכולם.
אז אם תוכל לספר לנו קצת, מה זה המרחב הכפרי? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על המרחב הכפרי?
אוקיי, אז בשמחה, שמחה רבה. כמה נתונים ככה על המרחב הכפרי. כשאנחנו מדברים על מרחב כפרי, אנחנו מדברים על מועצות אזוריות. יש 54 מועצות אזוריות בארץ, שמכילות כ-970 יישובים מסוגים שונים, תכף ניגע בהם בדברים, 700 אלף נפש, כ-8% מהאוכלוסייה, שזה נתון מאוד מעניין, בין הארצות, אנחנו אחת הארצות הכי הכי עירוניות שיש, כאשר רק 8% מהאוכלוסייה גר במרחב כפרי. אבל הנתון הלא פחות מעניין הוא שהמועצות האזוריות מחזיקות כ-85% משטחי המדינה, תחת אחריותם המוניציפלית, וניגע בזה מן הסתם בנקודות כאלה ואחרות במהלך השיחה. היישובים מתחלקים קודם כל ליישובים, מה שנקרא יישובים מתוכננים ויישובים לא מתוכננים. יישובים מתוכננים זה היישובים הקלאסיים הראשונים שהוקמו במרחב הכפרי, קיבוצים, מושבים, כולם היו שייכים לתנועות מיישבות, וסוגי היישובים האחרים זה יישובים לא מתוכננים, שזה מה שנקרא היום היישובים הקהילתיים או כפרים ערביים. לאורך שנים היישובים הוקמו על ידי תנועות מיישבות שונות, תנועות קיבוציות שונות, תנועות מושביות שונות, ובשלב מסוים, קצת לפני הקמת המדינה, ובטח מאז הקמת המדינה, אז הגוף העיקרי שהוביל את נושא ההתיישבות היה גוף שנקרא סוכנות היהודית, והיישובים הם יישובים, רוב היישובים שהוקמו אחר כך הם מה שנקרא יישובים סוכנותיים. ברמת השלטון, המרחב הכפרי מאופיין במושג יסודי שנקרא שלטון הדור עובדי. מה זה אומר שלטון דור עובדי? זה אומר שיש לנו את המועצה האזורית, שהיא הגוף הסטטוטורי מבחינת משרד הפנים, מבחינת רשויות המדינה, אבל לכל יישוב יש גם ועד מקומי, והוועד המקומי הוא מנהל את היישוב ברמת היישוב. בהיבט המשפטי, הוועד המקומי יונק את הסמכויות שלו מתוך המועצה האזורית, ובהתאם למה שהמועצה האזורית מאפשרת לו. בחלק גדול מהיישובים גם יש תהליך שנקרא איחוד ועדים או זהות ועדים, שבהם הוועד המקומי הוא גם האגודה השיתופית שמנהלת את היישוב בגדול. אז זה ככה סקירה כללית על הדברים. אני רוצה רגע לעמוד על שני מושגים ולעמוד על ההבדל ביניהם, שני מושגים מאוד דומים, פרוור וכפר. קצת נגעת בזה בהיבטים של עכבר העיר ועכבר הכפר, אז יש הבדל מהותי בין תפיסת עולם שמסתכלת על יישוב כפרי כפרוור לבין תפיסת עולם שמסתכלת על יישוב כפרי ככפר. ובואו נחדד רגע את ההבדלים. בכלל, המושג פרוור זה מושג שהתפתח בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, שאמר שהביטוי שלו היה איך בן אדם, איך אנשים יוצאים מהעיר והולכים לגור בבית קרקע בסמוך לנוף, לא בתוך ההמולה העירונית, אבל בסמוך ונשען על העיר. הכפר, להבדיל מהפרוור, הוא ישות שלמה. הוא תפיסת עולם שאומרת, המקום מכיל גם סוגי אוכלוסיות שונות, גם גילאים שונים, מ-0 עד 120, גם תעסוקה מקומית, אנשים שעובדים במקום, אנשים שחיים במקום, שמתחנכים במקום, שיש להם זהות מקומית מאוד חזקה. הם לא באים לגור שם שנה, שנתיים או חמש, ואז הם עוברים למקום אחר. זאת אומרת, זה חיים שלמים. הכפר מאגד בתוכו חיים שלמים, להבדיל מהפרוור. ובמדינת ישראל, תפיסת הכפר הייתה תפיסה מאוד ברורה ביישובים המתוכננים, היישובים הקיבוציים, המושבים. ביישובים הקהילתיים היא הייתה פחות נוכחת וקצת יותר לא מוגדרת עד הסוף. אנחנו היום, ואני חושב שהיום זה גם הולך וחודר למוסדות, וניגע עוד מעט אולי במוסדות המדינתיים שלנו שנוגעים בדברים האלה, אבל לנו היום זה ברור, לאנשים שעובדים במרחב הכפרי, לא היום, זה כבר הרבה שנים, ברור שגם היישובים הקהילתיים הם כפרים, וככה צריכה להיות ההסתכלות עליהם, ולכן הם צריכים להכיל את הראייה המלאה של גם גילאים, גם מגוון אוכלוסיות, גם תעסוקה פנימית ואחרת, גם יכולת כלכלית להחזיק את הכפר כישות חיה. אז זה חלק מהאתגרים וחלק מהדברים שמחכים לנו.
היישובים הקהילתיים, יש לי שתי שאלות. אחת, האם היישובים הקהילתיים משתמשים במודל הכפרי עד היום כמודל שככה הם רוצים לנהל את היישוב, או מלכתחילה, זאת אומרת, גם אם אני אקח שנייה רק את האלמנט של התעסוקה, מלכתחילה זה יישוב שמספק יותר איכות חיים, אבל צורת הצורה שבה הוא מתנהל היא יוממות כזאת. כלומר, הולכים לעבוד בעיר הסמוכה וחוזרים בלילה ליישוב הקהילתי. שאלה שנייה, זה, אם אני הבנתי נכון, היום יש עוד גופים, כמובן ממשלתיים, שנוגעים בנושא של ההקמה, וגם הייתי שמח אם תוכל להרחיב ככה על המשאב הגדול הזה שאנחנו מדברים עליו כשאנחנו מדברים על המרחב הכפרי שנקרא קרקע.
מעולה, קרקע זה סוגיה. אבל באמת לפני שאתה נגיע לקרקע, אז נגיד גם היישובים הקהילתיים שבאמת אולי בתהליך ההקמה הראשוני שלהם אי שמה בשנות ה-80, ה-70 אפילו, פחות הוקדשה חשיבה לראייה המתכללת, לראייה הכוללת. היום, לא רק היום, זה כבר התחיל לפני כ-20 שנה, ההבנה העמוקה שישוב כפרי קהילתי הוא צריך להיות משהו שלם. והמשהו שלם זה אומר, כמו שאני דואג לגני ילדים ופרוטונים, אני גם צריך לדאוג לגיל השלישי ופתרונות לגיל השלישי. וכמו שאני דואג לזה שאנשים יוכלו לצאת ולחזור מהיישוב, אני גם רוצה כמות גדולה של אנשים, לפעמים אפילו גדולה ככל האפשר, שתעבוד ביישוב עצמו ותחיה ביישוב באופן מלא. ואיכות החיים של האנשים האלה תהיה לא פחות גדולה. ובטח היום שאנחנו רואים את סוגיות התנועה וסוגיות התחבורה המורכבות, הרצון של אנשים, ובטח אחרי תקופת הקורונה, שראינו את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד מובחנת, אנשים רוצים לעבוד קרוב לבית. וזה ערך מאוד משמעותי גם באיכות החיים, לא רק שלהם, אלא גם של הסביבה מסביבם. הילדים, המשפחות, כל מה שמסביב. ולכן די ברור היום לכולם שרצוי לייצר מצב שגם ביישוב קהילתי תהיה אפשרות לחיות חיים שלמים בתוך היישוב עצמו.
שאלה שאני רוצה לשאול, שאלה ענקית, איך עושים את זה? בסוף אתה צריך לייצר מקומות תעסוקה איכותיים, כשתא השטח הוא מוגבל, בסופו של דבר אנשים מעתיקים את החיים שלהם, כנראה, אני אומר, אם הם עוברים ליישוב הקהילתי ולא היו ממקימה, וזה מעתיקים את החיים שלהם לאותו יישוב, אבל אתה צריך אזורי תעסוקה מגוונים, איך עושים את זה?
נכון, אוקיי, אז זה באמת מביא אותנו לאתגרים, אבל אז בוא ניגע רגע ברשויות, כי רשויות מדינת ישראל, בסוף הם גופים מאוד מאוד משמעותיים בפיתוח ובראייה של הדברים. אז בוא נזכור את העיקרים בהם וניגע גם את תפיסת העולם. אז הגוף המרכזי כמובן זה רמי, רשות מקרקעי ישראל. ברמי לאורך שנים ההתייחסות לאגף הכלכלי, סליחה, לאגף הכפרי, למרחב הכפרי, הייתה התייחסות שונה מלמרחב העירוני. ולו רק בזה שלאורך שנים יש אגף נפרד ברמי שמטפל במרחב הכפרי, שזה אירוע מעניין כשלעצמו, 8% מהאוכלוסייה אמרנו בלבד, אבל ברמת קרקע 85% משטחי מדינת ישראל.
מטורף.
כן, ולכן הוקם כבר מתחילת הקמתו של רמי, שנות ה-50, הוקם אגף נפרד שמתייחס למרחב הכפרי. עם מערכת חוקים שונה, עם מערכת כללים אחרת, עם כללי התנהגות שונים, וצריך, כל מי שמתעסק במרחב הכפרי צריך להכיר את זה ולדעת את זה, ואנשים גם מכירים, וזה אירוע נפרד ושונה מהמרחב העירוני. רמי, בהסתכלות לאורך שנים, התקשה לנהל ולהוביל את המרחב הכפרי. המדיניות היא לא הייתה אחידה, היא הייתה מדיניות של זיגזג, התחילה משהו אחד, השתנתה במשהו אחר. גם היישובים עצמם, היישובים הקלאסיים, סבלו ממשברים גדולים של שנות ה-80, המשברים הכלכליים הגדולים שהפילו את התנועות הגדולות, את התנועה הקיבוצית, את התנועה המושבית. המשברים האלה הובילו לתהליכים של הרחבות היישובים, פתאום נכנסו ליישובים אנשים שהם לא חלק מהגשח, הם לא חלק מהאגודה השיתופית החקלאית, הם לא שותפים בנכסים, הם רק גרים ביישוב. זה כמובן, הדברים האלה מלווים אותנו עד היום, שאנחנו מסתכלים על המרחב הכפרי, והיום האגודות השיתופיות החקלאיות, שפעם למעשה ניהלו את המרחב הכפרי, הן היום הרבה פחות עוצמתיות, הן הרבה פחות חזקות. חלק גדול מהתושבים במרחב הכפרי הם לא חברי אגודות שיתופיות חקלאיות, גם אם הם גרים בקיבוץ או במושב, אז הם לא חלק מהאגודה השיתופית החקלאית, ולכן ההתייחסות אליהם היא התייחסות מאוד מאוד אחרת. ורמי, ופה אני רוצה דווקא רגע לתת מחמאה לרמי. עם כל הביקורת שיש לי לרמי לאורך השנים,
קשה להעביר פרק בלי לדבר על רמי.
כן, בדיוק. אז כולנו אוהבים לתת ביקורת גדולה על רמי, אבל אני רוצה רגע לתת איזה מחמאה קטנה לרמי, שרמי עובר תהליך של שינוי בהתייחסות למרחב הכפרי ב-10-15 שנים האחרונות. אני יכול לספר שלפני 25 שנה שהובלתי את ההקמה של היישוב שמשית, פרויקט הכי גדול שנעשה במרחב הכפרי בישראל מאז ומעולם, אז בדיאלוג עם רמי הדיאלוג היה מאוד מאוד פשוט, כי רמי אמר כל דבר לא. כל דבר שרצינו אמר לא, ורמי שידר מוצר אחד בלבד קיים ביישוב כזה, והוא חצי דונם, בית גדול, זהו. והיום רמי מבין את המורכבות, ורמי היום הרבה יותר פתוח לשינויים, והרבה יותר פתוח לראייה אחרת, וראייה שיודעת כן לתת, וניגע בזה בהמשך, לפתרונות ייחודיים של דיור להשכרה ובנייה יותר צפופה וגם תעסוקות. יש החלטה שעברה במועצת רמי, כרגע היא מוכלת רק לאזורי פיתוח א' וחלקית גם ב', שמאפשרת ליישובים לרכוש קרקעות לצרכי פיתוח כלכלי. כן. ביישובים. כן. אני מקווה שהיא תוכל גם ליישובים אחרים, כי זה חלק מהשינוי המיוחל שצריך לעשות. מינהל תכנון, בוא נדבר על מינהל תכנון. הבן זוג של רמי. הדבר המאפיין את מינהל התכנון בהסתכלות על המרחב הכפרי, זה מה שנקרא לוח 2 של תמ"א 35. מה שאנחנו קוראים לו במרחב הכפרי, הספר הלבן של המרחב הכפרי. למי שלא מכיר, אז לוח 2 קובע מגבלת גודל לכל יישוב כפרי יהודי במדינת ישראל, וזה הסוג התיישבות היחידי שיש לו מגבלת גודל, בתמ"א ארצית של מדינת ישראל, לא ליישובים העירוניים ולא ליישובים הכפריים הלא יהודים, רק ליישובים הכפריים היהודים. אז זו סוגיה מעניינת של עצמה. מנהל התכנון, גוף ש...
אני מתעכב, למה זה נועה, למה מלכתחילה עשו את ההגבלה הזאת? בואו ניקח שנייה, נבין את הרציונל, לא נסכים או כן נסכים, אבל מה הרציונל?
שאושרה תמ"א 35 אי שם בתחילת שנות ה-2000, התפיסה הייתה, אנחנו רוצים לצמצם את המרחב הכפרי כדי שתהיה יותר עירוניות בישראל, אנשים יותר יגורו בעיר, כי היה ביקוש ויש כל הזמן ביקוש לגור במרחב הכפרי, ביקוש מאוד גבוה, הרבה יותר ממה ש לפחות המתכננים שאתם ה-35 חשבו שצריך, ולכן הם שמו מגבלה על כל יישוב כפרי יהודי. הבעיה היא שמה שהיה נכון לפני 15-20 שנה, לא נכון היום שמדינת ישראל צמחה וגדלה, מדינה שצומחת ב-2% בשנה בערך, ולא הכניסו מנגנון עדכון בתוך התמ"א. ולכן המספרים שחלקם לא היו רלוונטיים כבר אז ליישובים מסוימים, היום הם בטח ובטח לא רלוונטיים, והם יוצרים קושי מאוד מאוד גדול, ולא יצרו מנגנון עדכון בתוך התמ"א. ולכן יש לנו יישובים שתקועים שנים רבות על המספרים האלה, וזה בעיה קשה, בעיה קשה מאוד.
אתה חושב שהיום הדיבורים על להרחיב בעצם את מספר היחידות הדיור על קרקע חקלאית הוא פתרון לנושא הזה, או שחייב להיות פתרון הוליסטי שמתייחס גם להרחבה של היישובים עצמם, של, של הקו הכחול, וגם כן אולי בעצם השינוי שהחברה עברה מחברה חקלאית ברובה או בחלקה המשמעותי לחברה שעוסקת במקצועות אחרים?
אני חושב שפה הייתי מתייחס שונה לאזורי הפריפריה בישראל לעומת אזורי המרכז. אני חושב שבאזורי המרכז יש היגיון בראייה מתכללת להגיד בוא נצופף, נגור יותר במרחב העירוני, נשאיר שטחים ירוקים לטובת האיכות חיים, לטובת התושבים. בפריפריה הדברים קצת אחרת. בסוף רוב תושבי מדינת ישראל רוצים לגור עדיין באזורי גדרה חדרה. ובפריפריה, אם בעבר שאנחנו הקמנו את שמשית לפני 25 שנה, אז מנחם אריאב, ראש עיריית נצרת אלידה אז, היום נוף הגליל, הסתכל על שמשית כתחרות, כי הוא אמר, אני כראש עיריית נצרת אלית נלחם במקומות כאלה כמו שמשית, כי שמשית לוקחתי את האנשים הטובים. אני חושב שהיום יש הבנה ותובנה, ואני רואה את זה גם כי אני עובד עם מרחב העירוני בהרבה מאוד ממשקים. היום יש הבנה שבשביל לפתח, אם ניקח את האזור שאני עובד בו בעיקר היום, משגב, אנחנו וכרמיאל עובדים ביחד. יש תובנה שמשגב, למשגב חשוב שכרמיאל תהיה עיר טובה, משגשגת ומצליחה, ולכרמיאל חשוב שמשגב תכיל יישובים משגשגים ופורחים, ואחד מזין את השני. והראייה התחרותית שהייתה בעבר, ראיית מחסור, ראייה של אחד בעל חשבון השני, אני חושב שהיום היא הרבה פחות חזקה, והיום יותר ויותר אנחנו מבינים ש... ואני אומר את זה כאחד שפועל בשטח בעניין, שהיישובים העירוניים החזקים בפריפריה ימשכו אליהם אוכלוסייה טובה, והיישובים הכפריים על ידם ימשכו אליהם אוכלוסייה טובה, וזה ביחד ימנף את האזור. והעבודה היא יותר, הרבה יותר טובה בהיבטים האלה.
מה עוד בעיניך יצר את הסימביוזה הזאת בין ה... בסוף, אני לוקח שנייה את מה שאמר ראש העיר נצרת עילית, הוא בעצם אומר, תראה, בסוף אני רוצה תעסוקה איכותית, ואני רוצה תושבים שכל סוציו-אקונומי גבוה וכו'. בסוף גם זה מקובל. אז, כלומר, מה השתנה בכללי המשחק שיצרו את הסימביוזה הזאת?
אני חושב שמה שהשתנה זה התובנה שכולם רוצים תושבים טובים, כולם רוצים תושבים סוציו-אקונומי גבוהים, כולם... זה בסדר גמור. מהצד השני, לכולם ברור שתושב שגר, גם אם הוא לא גר בעיר שלי, והוא גר רבע שעה מהעיר שלי, ביישוב כפרי, עדיין יש סיכוי רב שהוא יבוא לעיר שלי לצרוך את התרבות, לצרוך את לשבת בבית קפה, לייצר מנוף כלכלי, שהוא יקים עסק, יש סיכוי רב שהוא יקים אותו בעיר שלי. זאת אומרת, לנו חשוב שבמרחב הראייה היא יותר מרחבית, היא פחות ספציפית, ואני חושב שהתובנה הזאת היום קיימת אצל כולם, ואני רואה את זה בעבודה השוטפת שלי, שיתופי פעולה. התפיסה של שיתופי פעולה היא תפיסה נוכחת בכל מקום. המרחב המוניציפלי היום השתנה. השתנה והשתנה לחיוב, ואנחנו היום עובדים ביחד. וזה, אני אגיד את זה, אנחנו במשגב עובדים באופן מאוד מאוד הדוק. מצד אחד עם כרמיאל, מצד שני עם סכנין, כשתי הערים הגדולות במרחב שלנו, ומפתחים ביחד דברים, עושים ביחד דברים, שותפים ביחד באזורי תעשייה, באקסלרטורים, בפיתוח כלכלי כזה או אחר, וגם בשירותים לתושבים. ולי, כמי שמפתח את משגב, יש אינטרס מאוד חזק שכרמיאל תהיה עיר טובה וחזקה, ויש לי אינטרס מאוד חזק שסכנין תהיה עיר טובה וחזקה, ולהם אותו דבר.
מדהים. היית רוצה לדבר אולי קצת על השטחים הפתוחים? מה תומן בחובו האתגר הזה בעיניך?
השטחים הפתוחים היא סוגיה מאוד מאוד מעניינת. אמרנו קודם, המועצות האזוריות מחזיקות 85% משטחי המדינה. אבל יש פה שאלה מאוד, ואני שם אותה ככה לרגע באוויר לכולנו. האם השטחים הפתוחים זה נכס או נטל? עכשיו אני אסביר את השאלה. ואני אתן שוב דוגמה, מועצה אזורית משגב, שטח שיפוט של כ-170 אלף דונם. מתוך ה-170 אלף דונם, השטח הגדול ביותר, 100 אלף דונם, זה שמורות יער ושמורות טבע. זה שטחים פתוחים. שטחים פתוחים שלנו כמועצה אין מהם הכנסה של שקל. יש לנו רק הוצאות. רק הוצאות מהשטחים האלה. שאר השטח, דרך אגב, עוד כ-24 אלף זה שטחי צבא, ועוד כ-20 אלף דונם זה תשתיות, ובסוף השטח האמיתי שהמועצה עובדת איתו הוא שטח מאוד מאוד קטן. הוא סדר גודל של בין 5-10% משטח המועצה. אבל המועצה בשטח מוניציפלי שלה היא מחזיקה למעשה, את השטח הפתוח של מרחב הגליל עבור תושבי מדינת ישראל. זה לא עבור תושבי משגב, זה עבור כל התושבים במרחב הכפרי, הגלילי ובכלל תושבי מדינת ישראל. ולכן אני לא סתם שם את השאלה האם שטח הפתוח הוא נכס או נטל. אחת הסוגיות הן גם שמדינת ישראל מצד אחד היא באה אלינו כמועצות אזוריות ואומרת, זה השטח שלכם, תרזיקו אותו, תטפלו בו. בתים, נכסים שמוקמים לא חוקיים, תוציאו להם צווי הריסה, תטפלו בצווי הריסה האלה, ותחזיקו את המרחב הפתוח נקי, ועוד כהנה וכהנה מטלות. אבל מצד שני, המדינה לא נותנת לנו שום סמכות בעניין. אני, כמועצה אזורית, לא יכול לבוא מחר ולקנוס, למשל, מישהו שמלכלך, עושה הפרעות, עושה שריפות. זה נתון, הסמכות נתונה בידי המדינה, אם זה משרד הגנת הסביבה, אם זה הסיירת הירוקה, אם זה כל מיני גופים כאלה. אז יש פה איזושהי אנורמליות מאוד בעייתית, מאוד מאוד בעייתית, וכתוצאה מזה גם הוקם לאחרונה פורום שנקרא פורום השטחים הפתוחים של ישראל, שאנחנו מנסים דרכו יחד, מנסים גם המועצות האזוריות, אבל גם הגופים השונים, כמו רט"ג, כמו קק"ל, כמו החברה להגנת הטבע, לייצר שלטון יותר נכון על השטחים הפתוחים, כי בסוף המטרה שלנו להחזיק את השטחים הפתוחים האלה עבור כל תושבי המדינה. זה לא משהו רק לתושבי המועצה או המרחב הכפרי, זה שטחים שאנחנו מחזיקים עבור תושבי המדינה, והם בהחלט הוצאה כספית וניהולית וכלכלית מאוד משמעותית על המועצות האזוריות.
אני מכיר קצת את הבעיה הזאת במשהו שיותר מתחבר אליי, שזה החופים, החופים.
חופים.
שזה, אני מתאר לעצמי איזה קושי יש לרשות מקומית שהיא לא, שאין לה הרבה מאוד אזורי תעסוקה וכוח כלכלי להחזיק את, את השטחים האדירים האלה. אתה מדבר על זה שכמעט 90% מהשטח שלך הוא שטח שיש לך אחריות עליו, אבל אין לך באמת סמכות לקיים בו פעילות, בוא נגיד, איך השליטה בעצם על כל מה שנעשה שם.
נכון.
וואי, זה קושי אדיר שאני אני, אני מאוד מקווה שתימצא הנוסחה להתמודד עם זה, כי אני מדבר על תחושות, אבל התחושות האלה מבוססות, מבוססות על מדיניות.
בהחלט.
בסוף מעמיסים על גבה של הרשות המקומית או המועצה האזורית כל כך הרבה דברים שיש להם, שהם מעולמות ההחצנה. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אני לא משרת את התושבים של המועצה שלי, אני משרת את מדינת ישראל.
חד משמעי, חד משמעי.
ואני חושש זאת אומרת, יש פה איזשהו כשל, שבסופו של דבר, מי שאני אומר, הנהנה והסובל, הוא לא אותה הדמות. וזה זה מתכון לזה שהשירות בסופו של דבר באזורים האלה, והניקיון, והדרכים, והתמודדות עם מצבי קיצון, כל זה שפוגע בציבור, יינתן בשירות פחות טוב.
נכון, לא? נכון. יש פה אנורמליה ניהולית, שמצד אחד יש המון אחריות, ומצד שני אין לא סמכות וגם לא משאבים כלכליים. זה לא שבאה מדינת ישראל ואמרה, אוקיי, מועצה אזורית X, אני נותנת לך אחריות על מרחב של שטח פתוח, ועכשיו בואי תקחי X, כך וכך תקציב כדי לתחזק אותו, לשמור עליו, להגן עליו וכו', ממש לא. וזה בהחלט אחת האנורמליות שצריך להסדיר אותם לטובת כל תושבי המדינה, כי אנחנו מדינה שהולכת ונהיית יותר צפופה, והצפיפות הזאת על כולנו מעמיסה, ואנחנו כולנו רואים בשטח הפתוח ערך חשוב לאיכות החיים שלנו ולעתיד של המדינה.
טוב, דיברנו על הרקע. אני אשמח שתספר לי קצת על היום-יום, על מה מונח על שולחנך שחייב להיות גדול, כי יש כל כך הרבה, כל כך הרבה טייטלים שחייב להיות שולחן גדול שיכיל את כל הנושאים. אני אשמח אם תספר לי קצת מה אתה מתעסק היום, גם כמנכ"ל החברה, גם כמנכ"ל האזור, גם כפיתוח עסקי של המועצה, נושא מרתק שאני מאוד מאוד אשמח לשמוע.
אוקיי, אז בוא נתחיל מהמושג שנקרא רכב. כלי רכב. בגלל שמועצה אזורית היא גוף מבוזר של יישובים שחיים במרחב, אז הנושא של נסיעות, תנועתיות, רכבים, הוא נושא שמעסיק אותנו מאוד מאוד בכמה וכמה היבטים. קודם כל זה הסוגיה של הסעות לבתי הספר, לחוגים, לכל הפעילויות, לכל שירותי המועצה. סוגיה שמעסיקה את התושבים שלנו, מעסיקה את המועצה, כל האוטובוסים הצהובים שכולם מכירים ככה במרחב נעים להם. זה בהחלט סוגיה מורכבת, הולכת ותופסת גם היבטים שלא היו פעם, כי עד לפני 10-15 שנה כמעט ולא נתקלנו בסוגיות של פקקי תנועה, של עומס בכבישים, רק בנגיד אזור, מועצות מסוימות באזור המרכז, אבל רוב המועצות זה לא היה, והיום במרחב הכפרי, במקומות רבים אנחנו נתקלים, גם בפריפריות נתקלים בפקקים, נתקלים בבעיות של תנועה, ולכן נדרש פה גם חשיבה שונה של המועצות, איך מבזרים את השירותים, איך במקום להגיד לתושבים תבואו אלינו לצרוך שירותים, להגיד הפוך, השירות יוצא החוצה, השירות מתפרס, השירות מגיע למרחבים האחרים, למרחבים של היישובים. אז זאת סוגיה מאוד מרכזית. חלק מהעניין הזה גם מגיע מהמקום של מה שדיברתי קודם על יצירת מוקדי תעסוקה ביישובים עצמם, כדי למנוע את היוממות של התושבים ולהקטין אותה, אם לא למנוע אותה לגמרי, להקטין אותה, שאנשים ייצאו רק חלק מהימים, ייצאו בשעות אחרות וכדומה, זה בהחלט ישפר את איכות החיים של כולם, של כל המרחב. אז זאת סוגיה מרכזית בכל הנושאים. סוגיה נוספת היא סוגיית היחסי מועצה ויישובים. כלומר, על מה המועצה לוקחת אחריות, על מה היישוב לוקח אחריות, איפה חלוקת הסמכויות וחלוקת המשאבים בין המועצה לבין היישובים, מה שדיברנו על השלטון הדור עובדי, זה שונה ממועצות למועצות, זה גם שונה לעתים באותה מועצה, בין יישובים שונים, יישובים עם קהילתיות יותר חזקה, עם יכולת ניהול יותר חזקה, לעומת יישובים אחרים שהם פחות, אז זאת סוגיה שמעסיקה את המרחב הכפרי כולו, והיא מובילה אותי לפחות למושג המאוד מאוד נוכח וחזק שנקרא קהילתיות. אני רוצה להגיד על זה מילה. בעיניי קהילתיות היא לב הסיפור של המרחב הכפרי. בסופו של יום זאת ההצדקה למרחב כפרי והסתכלות על מרחב כפרי בשונה מהמרחב העירוני. זאת ההצדקה לטעמי גם למושג שנקרא מועצה אזורית בכלל. הקהילתיות, הקהילתיות של היישובים והקהילתיות של המועצה כאוסף של קהילות. ונושא הקהילתיות הולך ומקבל עוצמה מאוד משמעותית בשנים האחרונות. התובנה שהמועצה כגוף שלטוני צריך לחזק את הקהילתיות וצריך להעצים אותה וצריך לטפל בה כראייה, היא תובנה שלא הייתה בעבר, אבל היום הולכת ונכנסת יותר ויותר חזק לתוך המועצות האזוריות, והנושא הזה של קהילתיות הוא נושא מאוד מרכזי בפיתוח של היישובים ובפיתוח של מועצות. על יד זה כמובן יש את סוגיית החקלאות, לאן החקלאות הולכת, מה יהיה איתה, איך מושכים את הצעירים לחקלאות, איך מכניסים את הטכנולוגיה לחקלאות, איך החקלאות משתלבת בתוך המועצה האזורית. יש מועצות מאוד חקלאיות עם אוריינטציה מאוד חקלאית, יש מועצות עם אוריינטציה פחות חקלאית, אבל זה נוכח שם מאוד מאוד חזק. וכמובן כל הנושא של ביטחון, גם בשגרה, ואנחנו חווים את הסוגיות הביטחוניות והביטחון האישי במדינת ישראל כל הזמן, אבל גם מצבי חירום, לצערנו גם זאת סוגיה, איך נערכים, ואיך המועצה כמועצה והיישובים עצמם נערכים לסוגיית הביטחון במצבי חירום. אז נגעתי ככה בנגיעות בדברים.
ומה לגבי העתיד?
העתיד הוא אופטימי. אבל בוא ניגע בכמה פתרונות באמת, פתרונות שבראייה עתידית הם מן הסתם מעסיקים ויעסיקו את היישובים. אז דיברנו על פיתוח כלכלי ביישובים עצמם. סוגיה שהיום מובנת, ברורה לכולם, יש מועצות יותר אקטיביות בעניין, מועצות פחות אקטיביות, אבל ברור לגמרי שחייבים לייצר פיתוח כלכלי בתוך היישוב עצמו, גם כדי לתת שירות לתושבים, גם כדי להגדיל את איכות החיים ואת המרחב היותר נכון בראייה האזורית, ולא פחות חשוב לתת לקהילה עצמה אמצעים כלכליים להחזיק את עצמה, לא רק ממיסים, אלא גם מנקודות של פיתוח כלכלי, בדומה לעיר בהיבט הזה. ואם נגעתי במושג קהילה, אז באמת הלבוש, איזה לבוש אנחנו נותנים היום לקהילה? בשנת 2023, איך נראית קהילה כזאת ביישוב כפרי? איך היא יודעת לתת תשובות גם לצעירים, גם לגיל השלישי? גם למורכבויות השונות של משפחות שונות עם צרכים שונים, זה אחד האתגרים הגדולים ועליהם אנחנו עוסקים ומתעסקים. ולא פחות חשוב זה סוגיית המגורים, גיוון המגורים, הראייה וההבנה שצריך מגורים מגוונים, גם זמניים, גם סוגי מגורים שונים, קטנים יותר, בגדלים אחרים. כמו שיש לנו רכב שמתאים בהתחלה לזוג צעיר ואחר כך הוא לא מתאים כי צריך משפחה, רכב יותר גדול ובסוף רכב עוד יותר גדול ובסוף רכב חזרה קטן, אז אותו דבר זה במגורים, וגם זאת סוגיה שצריך לטפל בה וצריך לתת את התשובות המתאימות. יש הרבה אתגרים במרחב הכפרי, ואני חושב שאנחנו במדינת ישראל יכולים להוות כדגם מעניין לעולם המערבי, איך אנחנו מתמודדים בדברים האלה בצורה קצת שונה.
יש משהו שאנחנו ייחודיים בו לעומת, הזכרת את העולם, יש משהו שאנחנו ייחודיים בו במרחב הכפרי, אני לוקח את זה יותר למקומות של אולי באמת גודל השטח לעומת כמות אוכלוסייה, אנחנו מדינה מאוד צפופה. יש לזה איזושהי השפעה, אם אתה משווה את המרחב הכפרי האירופאי או האמריקאי, או אני יודע, למה שקורה פה?
כן, כן, בהחלט. אני אגע אולי בשני דברים. בתפיסת העולם של המרחב הכפרי ברוב העולם המערבי, היא תפיסה שהמרחב הכפרי חי במנותק מהעיר. הוא עצמאי והוא חי מנותק מהעיר. במרחב הכפרי הישראלי, מהרבה סיבות, גם היסטוריות וגם המרחקים הקצרים יחסית, דיברת על מדינה צפופה, אז המרחב הכפרי מעולם לא היה מנותק בישראל, מעולם לא היה מנותק מהעיר, הוא תמיד היה מחובר, תמיד היו ממשקים, תמיד היו יחסי אהבה שנאה, יחסים סימביוזיים בין המרחב הכפרי לעיר למרחב העירוני, והם תמיד יהיו גם. עוד סוגיה מעניינת שאני שם אותה רק פה רגע למחשבה לכולנו, ברוב העולם המערבי, שלא להגיד בכולו, הביקוש הגדול הוא תמיד לחיות בעיר, וערכי הנדלן הגבוהים הם תמיד במרחב העירוני. הסתכלו על המרחבים מילאנו מול טוסקנה, פריז מול פרובנס, לוס אנג'לס מול המרחבים הכפריים של קליפורניה וכדומה וכדומה. בישראל המצב הוא שונה בדיוק ב-180 מעלות. המרחב הכפרי כמעט תמיד, בסדר? שלא להגיד תמיד, אז אני אומר כמעט תמיד, המרחב הכפרי הסמוך לעיר, כמעט תמיד המרחב הכפרי, הערכי הנדלן שלו יותר גבוהים מהמרחב העירוני הסמוך. והביקוש לחיות במרחב הכפרי יותר גבוה מאשר לחיות באותה וילה על חצי דונם בקריית שמונה לעומת יישוב כפרי סביבו, בהרצליה לעומת רשפון, בבאר שבע לעומת בני שמעון. כמעט בכל מקום הביקוש לחיות במרחב הכפרי יותר גבוה מצד אחד, ומצד שני ערכי הנדלן גם בו הם יותר גבוהים. שאלה מעניינת איך זה קרה, שאלה מעניינת איך זה קיים ומה זה עושה לנו, אבל את זה אני משאיר רגע כשאלה.
משאיר משהו לפרק הבא.
בדיוק.
המפגש הבא שלנו. טוב, אז נסיים כרגיל בציטוט. לקחתי את הציטוט לעולם הפרברי. אני מבין עכשיו את ההבדל בין הפרבר לבין הכפר, למרות שאצלנו יש איזה טשטוש של הגבולות האלה. אז פרופסור לספרות אמריקאי בשם מייסון קולי אמר, הפרבר הוא ניסיון לחמוק מהישג ידה של העיר, מבלי שהעיר תחמוק מהישג ידו של הכפר. מעניין לשמוע מה אתה חושב על זה. טוב, אנחנו נשתמע בפרק הבא של פנס הרחוב. עד אז מוזמנים לכתוב לנו בפייסבוק של יפה נוף. נשתמע.